יש בפרשה שלנו שתי דוגמאות לנושא שאנחנו עומדים בו, דהיינו אישים שנזכרים בפרשה בצורה סתומה שאנחנו לא יודעים עליה פרטים, וחז"ל מפרשים אותם בדרך משלהם, וכל אחת מן הדוגמאות הללו יש לה ייחוד בפני עצמה. אחד הוא שאול בן הכנענית, ואחד מקצה אחיו לקח והציג אותם לפני פרעה. עד לפרשה שלנו יש רק רמזים להתפשטות משפחת יעקב. מקצה אחיו לקח אנשים. אנחנו יודעים על יעקב, על שתי נשיו, אבל על התענפות המשפחה יש כאמור רק רמזים. פעם ראשונה כשמגיעה הבשורה של אובדן יוסף, אז כתוב ויקומו כל בניו וכל בנותיו לנחמו. אז כבר רש"י שאל בעקבות חז"ל, מסופר לנו על לידת 12 ילדים ובת אחת. כיצד הבת הזאת נולדה ואחר כך ילדה בת, אם כפי שאבן עזרא מציע שהיא הייתה תאומה לזבולון, ואחר כך, זאת אומרת דקה או שתיים או שלוש אחרי לידת זבולון נולדה דינה, או שזה היה הריון בפני עצמו ודינה נולדה בפני עצמה. אבל על כל פנים דינה כבת היא היחידה. אז בזמן שיעקב מתאבל על יוסף, היקום הוא כל בניו וכל בנותיו, מניין בנות בריבוי? אז על זה יש תשובת חז"ל, שעם כל אחת מן השבטים נולדה תאומה, אז ממילא יש בנות בריבוי. רש"י פירש כאן בפשטות שמדובר על קלותיו. אז אנחנו כבר שומעים רמיזה על נישואי הבנים. אליבא דאמת, אנחנו לא שומעים שום דבר בתורה על נישואי השבטים, פרט לשניים, וכל אחד מהם עם סיפור בפני עצמו. נישואיו של יהודה הם סיפור בפני עצמו, בצורה מאוד מורכבת, וכאילו משמע שאם לא מה שקרה עם תמר וכל מה שבא, בכלל לא היינו יודעים על בתשוע. וכבר דיברנו שכל הסיפור של השידוך הזה נשמע לנו, כפי שהתורה מספרת, בצורה מאוד מורכבת. מסופר שיהודה ירד עם נתה, ויש לו שם רעהו חירה, ובבית חירה הוא ראה גיב, כל מיני סיפורים כאלה. על כל פנים אנחנו שומעים על איש כנעני ועל בת שוע וכל מה שבא מתלווה לדבר הזה. כיועץ שבזה, זאת אומרת במיוחדות שבסיפור, על אוסנת. יוסף, אחד מן השבטים, מקבל את אוסנת בת פוטיפרה, ואנחנו שומעים על הצאצאים האלה. בצורה מאוד עמוקה הפרשה של אוסנת גם היא קשורה לנושא שאנחנו עומדים לדון בו. ראובן אומר ליעקב, תוך כדי התמקחות, את שני בניי תמיד. אז מזה אנחנו שומעים שלראובן היו השני בנים, לכאורה בפשטות. לא יודעים שום דבר. בעצם האזכור הזה, מניין נולדו שני הבנים, מאיזה אישה, מי האישה הזאת, מה שמם שלה, בסדר. כשיהודה מתמקח עם יעקב, שייתן לו אפשרות לרדת, אז הוא אומר לו, ולא נמות, גם אנחנו, גם טפינו. מזה אנחנו שומעים שהשבט החמולה גדלה והלכה, ויש כבר גם צאצאים לילדים. כשיוסף שולח ליעקב בפרשה שלנו ומפתה אותו לבוא, אז הוא אומר, והיית קרוב אליי, אתה ובניך ובני בניך. מי הם בני הבנים, מניין יוסף קיבל ידיעות עליהם, לא כתוב. מסתום שאחר כך הם גילו לו דברים כגון אלה. למשל, חז"ל סיפרו שבזמן שיוסף תחקר את בנימין, אז בנימין סיפר לו שאת כל השמות של עשרת ילדיו הוא קרא על שם אותו אח אבוד שלו. אז חז"ל תפסו שכבר באותה שעה היה לבנימין עשרת הילדים עם כל הסיפורים האלה. על כל פנים, במקרא כתוב אתה ובניך ובני בניך. וכיוצא בזה, יוסף אומר לאחים, עגלות לטפכם ולנשיכם. הנה אני שולח לכם אמצעי תחבורה. כל אלה הם רמזים, הפרוש רמזים, הם אזכורים, אבל הם אזכורים באגב, המספרים לנו דבר שאנחנו יכולים לקיים מסברה, אבל יש לנו עדויות, ש-12 הבנים הללו נשאו נשים והעמידו צאצאים, והמשפחה גדלה והולכת, כאמור, פרט ליוסף, שאנחנו מכירים את החותן שלו, ויש אומרים שגם את החותנת שלו, השאלה היא זה כמובן מי זה פוטיפר או מי זה פוטיפר וכו', ואוסנת שהיא בעלת מעמד מיוחד, כשם שתמר היא בעלת מעמד מיוחד, אז למשל אנחנו לא יודעים שום דבר על אשתו של יהודה הראשונה, בתמות בתשועה. אם נפרש שבתשועה זה כמובן ביתו של שועה ולא שם, כמו אפשרות אחת לבת שבע או משהו כגון זה, אז אנחנו לא יודעים שום דבר. אצלנו בפרשה, כשעומדים לרדת למצרים, יש מפקד. ב-70 נפש ירדו אבותינו למצרים. אז שם בתחנה האחרונה לפני הירידה למדבר, בא מפקד ובא גם שם כללי, דהיינו, בניו ובני בניו, בנותיו, ועוד פעם, אנחנו שואלים מי הם הבנות הללו, פרט לדינה, ושוב אנחנו נזקקים או לפתרון של תאומות שלא בזכרם, ואז נשאלת השאלה, אז למה בזכרה של דינה, כן? ואו שאנחנו אומרים שהם קלותיו, ומדברים על בנות בניו. בניו ובני בניו, בנותיו ובנות בניו. לא נזכר למשל בנות בנותיו. על כל פנים, יש פה גם רשימה שמית. רשימה שמית של הילדים, וברשימה הזאת של הנכדים נזכרת בשמה רק בת אחת. שרח בת אשר. והייתה לנו כבר פעם בעבר הזדמנות לדון באישיות המיוחדת הזאת שמסתרכת והולכת במשך הדורות, אבל עצם העובדה הזאת הרי לא ייתכן. כתוב מפורש בנות בניו. נו, מה קורה עם הבנות הללו? חוץ מסרח אין אף אחד, ופה אי אפשר להגיד תירוצים אחרים. אז בין הבנות מונים רק את סרח, יוכבת בין החומות, איכשהו נדחקת בדבר הזה. בין בניו של שמעון, כשם שמונים את ילדיו של ראובן בשמם, של שמעון וכולי וכולי, בא בן של שמעון במין תיאור מיוחד. שמואל וימין ואוהד ויחין וצוחר, ושאול בן הכנעני. לדוגמה, בדברי הימים א', בפרק ד', פסוק כ"ה, ששם נמנים ילדיו של שמעון, נזכר שאול. בסדר, שאול. מה טיבו של האזכור הזה, שאול בן הכנענית? אחת מן השתיים. אגב, זה לא רק פעם יחידה. פעם נוספת, זה מופיע בשמות ו-ט-ו, בפרשת וירא, כשמונים את ייחוד שלושת השבטים הראשונים, גם כן נזכר שמעון וילדיו, האיחס המפוקפק הזה ושאול בן הכנענית. אז אחת מן השתיים, אם כל הנשים היו כנעניות, ודבר זה תלוי ונידון בחזל ובראשונים, מהי קומה שמלה? הרי כל הנשים היו כנעניות. אם תאמר שרק כאן היה כפי שאמרו המפרשים, אז היה צריך להיות כתוב ושאול בן כנענית. בסדר, רובם של הנשים היו נניח או במשפחה עצמה התחתנו, וכאן שוב הדיון, האם בני נוח, מחלוקת עניהם בגמרא בסנהדרין, הרי האם בני נוח אסורים באחותם, דווקא אחות מהיו, אחות מנהם, או שהם לקחו את בנות השפחות, על כל פנים זה נשאר במשפחה. אז מה טיב ההדגשה הזאת ושאול בן הכנענית, שבמקרה הטוב היה צריך להיות כתוב ושאול בן כנענית? לדוגמה, אצל יהודה מה כתוב היה? איש כנעני. בין אם נפרש תגר, בין אם נפרש באמת מזרע כנען, אבל כשאתה לא דייך שעצם הכנענית הזאת הוא סתום, אז מה אתה מיידע לי את הסתום הזה? הרבה יותר אנונימי היה אם היה כתוב, כמו שכתוב היה שם איש בת איש כנעני, סתמה. או שאנחנו נפרש כנעני כתואר, אז גם כנעני הזאת היא בעייתית. בסדר, זה הקושי. סתום שמפרשים לנו, וזה גוף הקשיא. עובדה היא שבדברי הימים, כמו שאנחנו אומרים, נזכר שאול בסתם. על זה אומרת הגמרא, גם הגמרא, גם המדרש, בבראשית רבה, אלא בבראשית רבה זה דווקא בפרשת וישלח, פרשה פי, בפרשת דינה. ושאול בן כנעני, בן הכנענית, בן דינה שנבעלה לכנעני. רבי לא אומר שעשה מעשה כנענים. רבי לכם אומר שנבעלה מחיבי שהוא בכלל כנעני. רבנן אמרי איזה מנעוקים את המיוחדת. זה תלה שמעון וכברה בארץ כנען, ולכן נקראת כנענית. מה שרש"י הביא את המדרש הזה בפרשת וישלח, והוא הרוויח על ידי זה קושי נוסף לשוני. כתוב, ויקחו לאחר פוגרום שכם, עשו שם בשכם, אז כתוב, ויקחו את דינה. איזה מין דיבור זה? ותאר לעצמנו, דינה מרגישה את עצמה כלואה יושבת בעל כורחה שם בשכם. נפיל את הדמיון, נראה אותה צופה מהחלון, מצפה מה יהיה פה, היא מרגישה את עצמה, מה עשו? פתאום היא שומעת שיטה עצומה, לבדיק, שמח, הכל נחרב. הדבר הראשון שהיא צריכה לעשות, השינגים אל עינינו, היא בורחת החוצה, היא מחפשת את אחיה, ונפיל את הדמיון ונראה את האחים שמחים כל כך לקראתה, ואיך הם הולכים. אז היא הייתה צריכה לרוץ ברגע שאפשר היה. ויקחו את דינה אחותם? ממי הם לקחו? הרי הם הרגו את כולם. מה טיבה של הקיחה הזאת? אז זה מה שקשה פשוט בפשט של הפועל הזה. זה מה שהיה קשה לרש"י. אז רש"י אמר שאיך שהכל השתחרר והכל היה פתוח, היא לא עזבה את הבית. לפי האוקימתא שרש"י הציע, היא חשבה, גיבלת, אני אבוא הביתה. איזה פרצוף יהיה לי? איזה מעמד יהיה לי? מי רוצה להתחתן איתי? אז היא אמרה, לא רוצה, מה עשיתם לי? אז עד שנשבע לה שמעון שהוא לוקח אותה, שמעון אמר, אני פותר את הבעיה. אין המצווה נקראת עליה על שם גומרה. בוא נחשב, הרגנו את הכל, עשינו את הכל, סללנו את הדרך, מה יהיה עכשיו? אז שמעון נשבע לה שהוא לוקח אותה. ושאול בן הכנענית הוא בנה של דינה. אחותו מזבולון, תאומתו נניח לפי שיטה אחת. על כל פנים, אז שאול בנה של דינה זאת. דינה עם הגלגולים שלה כאמור יש לה איזו זיקה מעניינת עם אסנת, אבל עכשיו לא נדבר בזה. אלא שבזה העניין לא מסתיים. למשל באונקלוס תרגם אצלנו, ושאול בר כנעניתא. יונתן בן עוזיאל תרגם, ושאול הוא זמרי, ועבד עובדה דכנעני בשיטי. אנחנו מדברים על התקופה הראשונה שיורדים למצרים, כן? זה בנים של שמעון, נכדים של יעקב. 200 שנה. נעזוב עכשיו את השנים של יעקב במצרים כל עוד שהוא חי. תקופת השיעבוד, תקופת היציאה ממצרים, הסיפור עם נשיא שמעון, זמרי בן סלו, בערבות מואב בשיטים, הוא לסוף 40 שנה. ערב הכניסה לארץ. אז בא יונתן ומזהה את שאול ואת זמרי ומסביר למה הוא קרוי כנעני, כי הוא עשה מעשים של כנענים, כמעשה ארץ כנען, לא תעשו. וזה הרי הקדמה לפרשת הריות. אז זה היה בשיטים. דברי יונתן אלה הם למעשה קשורים לגמרא בסנהדרין פ"ב. הגמרא בסנהדרין פ"ב, אמר רבי יוחנן, 5 שמות יש לו, זמרי בן סלו, ושאול הוא בן הכנענית, ושלומיאל, זמרי הוא בן סלו, ושאול הוא בן הכנענית, ושלומיאל בן צורי שדי. שאול על שהשאיל עצמו לדבר עבירה, בן הכנענית על שעשה מעשה כנען. בסדר, אז הגמרא שם דורשת כל אחד מן הדברים. אז יש לנו פה איזה סתום בתוך סתום. זאת אומרת, סנהדרין פ"ב. אז אומר פה כך, א', כל השאול בן הכנענית הזה הוא בעייתי. אחרי שכבר אומרים, אז אומרים רגע אחד, זה לא סתם אחד סתום, זה סתום כפול 5. והוא זמרי, הוא סלו, הוא זה, השלומיאל, הוא שלומיאל בן צורי שדיים. מה זה פה? לקחו כמה אנשים והדביקו אותם לדבר שהוא סתום. אז, וכך כנראה הגמרא לומדת פשט בבן הכנענית הזה. אז המהרש"א בגמרא הזאת בסנהדרין, 5 שמות יש לו. ולא מסתברא לומר שנשא שמעון כנענית שהרחיקו אבותיו. אז המהרש"א לומד פשט אצלנו בפרשה. רבקה אומרת ליצחק, אם לוקח יעקב אישה מבנות כנען, אין לי חיים. אברהם משפיע בצורה חמורה, רק לא מבנות כנען. כנען ארור כנען. אז מה קורה אצל שמעון? כל הטאבו הזה מסתלק? ונניח לרגע שמאיזה סיבה שהיא עשה איזה שמעון, אז זה ייחס, אז זה צריכים לפרסם, זה מטביעים לו חותם לדורות. הקושיה הזאת שרבים התקשו בה, המהרש"א תפס אותה כדבר שעתידה תורה להיעצר, ודרשו נמי שלומיאל הוא נשיא שבט שמעון, ובמעשה זמרי כתיב נשיא ביתיו לשמעוני. אז מאיפה למדו את כל הזהות הזאת? והוא הביא עוד הלוך ושוב. ואף על פי שיש לבעל דין לחלוק בזה ולומר שאחר שמת שלומיאל בן צורי שדי, שלומיאל בן צורי שדי נתמנה לנשיא בשנה השנית במפקד בראש ספר במדבר. זאת אומרת בשנה השנית לצאתה ממצרים. מעשה זמרי היה 38 שנה אחרי זה. נו. והבין מעשה זה נשיאים ובין מעשה זה זמרי היה כמו למתחת שנים, שזה היה בשנה השנית. מכל מקום, כיוון שלא נזכר בתורה שנתמנו נשיאים אחרים עד לסוף פרשת מעשה בחלוקת הארץ, לא נאמר כן בלי ראיה שנתמנו אחרים קודם. אז המהרש"א מניח שהנשיאים התמידו כל הזמן בתפקידם. האם מה שיש לנו בינתיים גזרה של המרגלים, זה קושיה בפני עצמה. ומה שכתב, ומה שמו שלומיאל בן צורי שדאי, לא ידעתי מה ידרשו בצורי שדאי. ודע, המרשם מרגיש בקושי הכרונולוגי. ולפי הדרש צריך לומר, בכל הפחות היה זמרי במעשה ההוא, בין 250 שנה, היצרורה של יהודי, זקן ב-250 שנה, ויש לו עסק עם כוזבים עצור. והחשים לילה שאול בן הכננית מיודעי מצרים, ורדו שינה היו במצרים, ובשנת 40 ליציאתם נהרג זמרי, הרי 250 שנה. ואיזה תימה שייך היה כל כך? אז המרשם מרגיש בקושי. אז הוא אומר, כמו שפירש רש"י במנחות. רש"י במנחות סמך דלה. וזה קשור לנושא אחר שבעזרת השם נדבר בו בערב פורים. מורדכי, זה פתחיה, איפה זה שם עובד? אז הגמרא שם עושה חשבון, ורש"י אומר, מורדכי, זה שנזכר, הוא גם זה שהיה בימי אחשוורוש. אז אנחנו רואים שיש זהות של אישים בצורה מאוד רחבה. אלא, המרשה מסיים בשלוש מילים. ועיין בתוספות שם בדוק. התוספות לא קיבלו את זה. התוספות במנחות המרדלת המוצאת שואלים על רש"י גיבל. פתחיה שהיה בשלהי בית שני. הוא היה ממונה בין הממונים במקדש. הוא מרדכי שהיה בראשית בית שני בימי אחשוורוש. לא מסתבר. אז התוספות לא מקבלים את עמדת רש"י. ולכן הם אומרים שזה בית אב. כמו שאנחנו מכירים בית אפטינה, שהיו ממונים על הקטורת. אז היו בעבודת המקדש מכנים את המחלקות ואת הקבוצות שמטפלות בעבודה שונה על פי ראש בית האב הראשון, וכך זה היה הולך לאורך כל הדרך. אז מה עשה המרשה? המרשה התעצם לפרש כפשוטו. ואם הוא יפרש את כפשוטו, אז הזמרי הזה הוא יהודי ב-250 שנה. ואחרי כל הפלפול החשבוני, הוא אומר, ואין תוספות. זאת אומרת, הוא התכוון לומר, אני מקבל לשיטת רש"י, אבל אם באיזה מקום שהוא זה לא מתיישב על הלב, אז יש לך תוספות, לא הכוונה לאישים ממש זהים, אלא יש פה איזה בית אב. נו, אז המרשה כבר פותח פתח של הבנת, וזה אנחנו ראינו בכמה דוגמאות, שיש לעתים שהניסוח הפשטני של דברי חז"ל משמעו זהות אישית ביולוגית, והראשונים הסבירו שלא ככה הכוונה ממש. במהר"ל על סנהדרין הוא לא דן בצד הכרונולוגי ובצד האישי, אבל אמר איזה יסוד חשוב בסוגיה שלנו, בסנהדרין פ"ב. אי שמות יש לו, פירוש, מפני שעל ידו מתו 24,000 מישראל, ואלמלא שלא היה פנחס, לא נעצרה המגפה, לכן אמר כי היה בזמרי בן סלו בחינות הרבה. מאוד חדש. כשהגמרא אומרת, אנחנו כבר אמרתי כמה פעמים ואני צריך לחזור זה פעם נוספת, הקושי בסוגיה הגדולה שאנחנו עומדים בה, שלא מצאתי אף אחד לא רק מהגדולים הסמכותיים, אלא גם מהאחרים, מסתרא דימינא ומסתרא דשמאלא, שלמדו את הסוגיה הזאת בצורה יסודית ואמרו בה דברים. אז אתה צריך ללקט. אז מה אמר המהר"ל פה? המהר"ל פה על אתר אמר שמה שהגמרא אומרת, חמש שמות היו לו, זה חמש בחינות. מה נשאר לנו צריך עיון? האם כל מקום שחז"ל אמרו שיש לפלויני חמש שמות והם לקטו שמות מכל מיני מקומות, מותר לי להגיד דבר כזה? אם המהר"ל היה אומר כלל, הייתי אני יכול על סמך הכלל הזה לפרש מקומות אחרים. הבעיה היא שהם לא כללו את הסוגיה הזאת, אלא אמרו בה דברים פרטניים. מה שאנחנו נשארים בצריך עיון, האם הפרט הזה שאמר המהר"ל כאן, ואמר את זה על דרך הכלל, האם מותר לי להשליך את זה למקומות אחרים או לא? על כל פנים פה אמר המהר"ל שלומר שלפלויני היו חמש שמות, הכוונה היא לחמש בחינות. כי כל ריבוי שמות בצדיק הם מורים על גודל הצדקות שבו, שמתחלק לריבוי הבחינות בצדקות. דהיינו, כשאתה מוצא מה שנקרא בשפה המודרנית עיבוי, אישיות מעובה, הוא זמני בן סלו, הוא שלומיאל בן צורג'י, הוא שאול בן הכנענית, לקחו פה שמות, אז אמרו שיש פה בחינות. אז כמו שיש בחינות בצדקות, ברשע ריבוי השמות לגודל הרשעות שבו. כי הגדול כמו שהיה רשע נשיא לשבט, הוא רשע גדול לפי כוחו. לכך אמר חמישה שמות היה לו. ולמה דווקא חמישה? בוא נעשה, אם כן תעשה לו עוד. יש להבין ממה שבארנו במסכת אבות, אצל חמישה תלמידים היו לרבן יחונה בן זכאי. אז המהר"ל אומר שזה לא מכיוון שחז"ל מצאו רק חמישה מנשיאי שבט שמעון שאותם הם גבלו לאישיות אחת, אלא יש פה בדווקא שם נתבאר כי האדם יש בו חמישה חלקים. ורב יוחנן בן זכאי, כשהוא השפיע והעמיד אסכולה והעמיד תלמידים, כל אחד מן התלמידים לקח בחינה מסוימת של הרבי. אז אחד לקח את העין, אחד לקח את הלב, אחד לקח את הנוגה. אז זה הפשט, חמישה תלמידים היו לו. על הדרך שבתקופה הרבה יותר מאוחרת, אומרים חסידים שהבעל שם העניק לכל אחד מגדולי התלמידים בחינה מסוימת. כמו שבתקופה יותר מאוחרת, החוזה מלובלין, זה קיבל את העיניים, זה קיבל את הפה, זה קיבל את הלב. רוצה לומר, רב הוא איש אשכולות, איש שיש לו בחינות רבות. תלמידים לא תמיד יכולים לחכות את הרב בשלימות הכולית שלו. אז הם לוקחים חלקים, אמר המהר"ל, זה היסוד של רבי יוחנן בן זכאי, זה היסוד של חמשת התלמידים, זה היסוד של חמשת השמות. כי כל חמישה חלקים היו לרעה בזמרי, לכן היו לו חמישה שמות לרעה, כמו אצל חמישה תלמידים שהיו לטובה. מה שהמהר"ל לא דן על הצד הכרונולוגי היסטורי של הדבר הזה. אז על זה יש מסורת בשם הגר"א שהביאה כתב והקבלה, במאמר מוסגר אומר שבעל הכתב והקבלה פעמים רבות מביא דברים בשם הגר"א, וחלקם הם נמצאים בספרים המיוחסים לגר"א ולתלמידיו, ובחלקם הם כנראה מסורות בעל פה שהביא אליו, אבל בדרך כלל הוא נחשב למוסמך. אז אצלנו בפרשה לשאול בן הכנענית, הוא מביא את הגמרא ואמר הגר"א, חס ושלום שלזמרי יהיו נשמה אחת עם שלומיאל הצדיק בחיר ישראל. שלומיאל בן צורי שדאי הוא נשיא שמעון. כולם אנשים, ראשי בני ישראל, הם נבחרים. איך קרה שאחרי 40 שנה, 38 שנה, מאז שהיה זה, פתאום אתה עושה אותו חבר'ה מן כזה כמו זמרי בן שלו? אבל הוא על דרך גנאי לו ולמשפחתו ולשבטו. זה אפילו מכנה משותף, איך, אני לא יודע אם אפשר לדייק פה עד הסוף, מפני שאני לא יודע אם זה לשון הגר"א, אבל על כל פנים כתוב נשמה אחת. זאת אומרת, אתה שומע מתוך דברי הגר"א האלה, לא מפייב, וזה פשוט שזה בכלל לא איש אחד בעל גוף אחד. אם כן, אז אולי זה נשמה אחת. אז הגר"א אומר אפילו לא נשמה אחת. איך יכול להיות בכלל מכנה משותף רוחני ביניהם? אם כך, אז מה טיב הגמרא הזאת? שוב, יש לנו גמרא כל כך יסודית לנושא שלנו, ויש לנו גאון, אבל הגאון הזה איננו מדבר, שוב, אם היה אומר לנו, היה עושה חסד, היה אומר חתיכת כלל. אמר פרט בנושא הזה. גנאי לו ולמשפחתו ולשבטו. והיה החטא פורח מן השורש משאול בן הכנענית, וכמו שאמר שורש פורה ראש ולענה, שורש שיצמח ממנו פירות רעות. אגב, הוא אנחנו שומעים מהגרה עוד איזה סוכריה מתוקה. ועל דרך זה אמר פסל מיכה עבר עם ישראל בים, והלא היה כמה מאות שנים ביניהם, בין קריאת ים סוף לבין סוף ספר שופטים, אלא השורש שצמח ממנו איש מיכה שעבד את הפסל, הוא שעבר עמהם. הוא יסודי מאוד וגדול מאוד בהבנת סוגיה כזאת. לא שהפסל ממש, וכבר התפלפלו מפלפלים, איך נתנו לפסל לעבור, זה עשו קריאת ים סוף, כדי שפסל שלנו יזור ויעבור. אז הגרא אמר שהשורש, וכמו שנסתלקה השכינה בעת שראה יעקב את אפרים שעתיד לפרוח ממנו ירובעם בן נבט, אז הגרא למד פשט בשורש פורה ראש ולענה. זאת אומרת שהגרא טעם בכלל שכל הגמרא הזאת, לא רק כפשוטה הביולוגית אי אפשר ללמוד אותה, שהוא שאול בן הכנענית, הוא זמרי בן סלוק, הוא שלומיאל בן צורי שדאי, אלא אפילו כפשוטה רעיוני אסור ללמוד אותה. והגרא הזה הוא מיוחד מפני שבחסידות, למשל, בשם ישמעאל בפרשת במדבר, אשתומה לא ראה את הגרא הזה, בעמוד ש"פ, זמרי נלכד בפח אף שהיה הגדול נשיא בישראל, ואיך הוא אומר דבר חשוב, והיו בו עוד נשמות גבוהות מהקודמים, מהשבים נפש שירדו למצרים, שאול בן הכנענית. אז הוא אמר ככה, היו בו נשמות גבוהות, זאת אומרת, היו לו יסודות. כן פירשתי לי, אבל השם ישמעאל אומר, ככה אני הסברתי לעצמי, את דברי השס והמדרש ששמו היה גם שאול בן הכנענית, גם שלומיאל בן צור ושלי, שקאי על הנשמות, שרחוק לומר כפשוטו, שהרי עברו כבר יותר מ-250 שנה, וזה המערשה. ועוד שכבר קלו מתי מדבר, והמערשה לא עמד על הקושייה החמורה הזאת. על לפי מה שאתה אומר, אנחנו יודעים שכתוב בתורה, ולא היה איש מלבד כלב בן יפונה ויהושע בן נון. לפי מה שאנחנו אומרים, זאת אומרת, עוד בחוץ מחד, זמרי בן סלוס, זלומיאל בן צורי שדאי, שאול בן הכנעני, הם היו מיורדי מצרים ולא קלו ביורדים, ובשמה השאירו אותו? מלך עליהם בן יפונה השאירו אותו בשביל ללכות. יהושע בן נון השאירו אותו בשביל כזבי בצור. מה עכשיו? ואף למאן דאמר ולא מתו יותר מבני 60, תצטרך לומר ששלומיאל שנתמנה זקן היה, כשהוא היה כבר למעלה מ-60, מה שאין כן במשמע, הוא בוודאי הפירוש שקי על הנשמות. אז השם ישמעאל נגד הגרא, אמר שיש מכנה משותף רעיוני, נשמה משותפת. אני לא רוצה להשתמש בביטויים סתומים קבלים כמו גלגול, אבל נאמר זיקה. כדי לקרב את הדבר קצת להבנה, היו בין גדולי האדמו"רים שחזרו על משפט גדול וחשוב לעצמו, שכל אדם צריך שיהיה לו רב בעולם העליון כמו שיש לו רב בעולם הזה. אז רב בעולם הזה כולם מבינים, אדם בוחר לעצמו רב שממנו הוא לומד, רב מובהק. רב בעולם העליון מודל, שיהיה לו מודל, שיהיה לו דמות לחיקוי. משמע קצת מדברי הרב חרל"פ שהמהר"ל היה רבו של הרב בעולם העליון. כן. על כל פנים, אז יש איזה יסוד מיוחד בדבר הזה של מודל ש... אז הגרא אמר אפילו זה לא, אפילו נשמה לא משותפת, אלא איזה השפעה. זה היה במשפחה, והטענה על שלומיאל בן צורי שדאי, איך ההשפעה שלך, איך הקדושה שלך לא הייתה מספיק חזקה בשביל למנוע תופעה כזמרי בן סלוק, ומכיוון שהיא לא הייתה בעוצמה כזאת, אז אתה נכנס בתוך העסק הזה. אז הוא זה, הוא זה, הוא זה. השם ישמעאל לא קיבל את הדבר הזה. היסודות הללו של שאול בן הכנענית, וזה הרי מתבקש שיש פה איזה צליל שלילי, ביטוד הכנענית, התרחבו מאוד בקבלה. במגלי עמוקות, בפרשת פנחס, בנתפס ובדף ג' עמוד ב', כתוב שעיקר ערב רב שנקלט בישראל היה בשמעון. אלא שהמשפט הזה התעמק באופן כל כך אופייני אצל רב צודק כמה פעמים. זה, העסק הזה העסיק הרבה, דיברנו, אני אומר זה במאמר מוזר ומרוכז, כמה פעמים שכתוצאה מהיסוד הפשיסחאי של אדמו"רי פשיסחא שדיברו על האישיות האינדיבידואלית, הדבר הזה חזר בצורה נמרצת בקוצק וחזר באישביצה וחזר בתלמידים בדובר צדק ובמי השילוח וכו', על היסודות האינדיבידואליים שכל אחד ואחד חידד עד הסוף. אז ממילא דיברו על כל אחד מן השבטים והתרומה המיוחדת שלו. דיברנו על זה כשדיברנו על הקרבת הנשיאים בימי החנוכה. אז כתוב בדובר צדק בעמוד 80, ולכך קבלת הערב רב הייתה על ידי משה רבנו משבט לוי, והם נטמעו בתוך שבט שמעון, כי מצד בית שבטים אלה נמשכת קבלת הגרים בישראל על ידי דבריהם לאנשי שכם, כי שניהם נקראים כשהם, זה ניפה מיועי. מה פשט ואת הארץ תסחרו? מה הפשט שהתרמית שהציעו שמעון ולוי לאנשי שכם, גם אם כלפי חוץ היא הייתה תרמית תכסיסית, יש בה גרעין. יש איזה יסוד אוניברסלי, יש איזה יסוד של איזה טרנזיט, איזה מעבר, שיסודות טובים בגויים גם כן יעברו איזה תהליך של טיהור וזיקוק והצטרפו. כי שניהם נקראים אחי דינה שיש להם שייכות לזה. רק לוי שנבחר לחלקו של השם יתברך נתקן ויצא, ולכן לא נסבה לוי רק שמעון. למה שמעון נשבע לה? למה לא לוי? לוי אמר, זה לא בשבילי, בשבילי זה מסוכן. אני לא יכול, אני יש לי עסק עם מורים ותומים. אני מבין, יש לי בעיה עם הגברת, אבל אני לא יכול. השמעון נכנס לפרצה החמורה הזאת, ושמעון הוא שהבטיח לה. אבל משה רבינו הוא המקבל את הערב רב. נשאר לו עוד את היסוד הזה. ושמעון נכנס בעובי הקורה, ניסה את דינה. בצורה עוד יותר נמרצת, יש פה דברים יותר מתוקים. כתוב את זה בתקנת השבים. בתקנת השבים בעמוד 38. למה לא כתוב, מתעלמה ממנו הלכה שאבואל ארמית קנאים פוגעים בו? ובאמת אין בו עונש מפורש. למה לא כתוב בתורה? למה השאירו את זה לקנאים? כל כך הרבה מיתות, כל כך הרבה גזרות יש בתורה, מה פתאום זה השאירו פה באופן ככה וולונטרי? אז הוא אומר, מפני שמצד האמיתות אין שייכות לזרע בישראל עם בת נחר כלל, אי אפשר שיחשוך בה. מצד האמת, התורה לא העלתה מציאס כזאת, כי מה שייך שישראל ייקח גויה, לא, בכלל לא שייך. והשאירו את זה, אם יקרה דבר כזה, אז זה מחוץ למסגרת. כי היא לא יכולה להיות מסגרת כזאת. אלא אם כן יש לו שייכות, ואם כן, אז יש לו איזה שייכות. וזה היה השייכות של אשת פוטיפר עם יוסף, על ידי ההצטגננות, ואותו דבר אצל רב עקיבא וכו', ואותו דבר גם אצל דינה. וחלילה לחשוד בזמרי ושער הדור, אלא הייתה להם איזו טעות משגגה, שעל כל פנים, אותו דבר יש גם במי השילוח, בעמוד יוטט, וגם בסוף פרשת וזאת הברכה, וזה קשור לבעיה עוד יותר גדולה של כל הסטטוס של שמעון. ולעתיד, כשיתברר שבט שמעון, יהיה מעלתו גדול משל לוי. לוי לא רצה להיכנס לעסק כי הוא חשש. אבל מי שנכנס לעסק ויצא ממנו בשלום, אין ספק שהוא יותר גבוה, מפני שהוא התמודד עם האתגר ויכול לו. הבעיה היא מה לעשות לפני זה. אבל כשהם עומדים בבית של שכם ויש להם בעיה, כל מה שהם עשו זה בשביל להוציא לדינה, ודינה לא רוצה לצאת, אז דבי אומר, אני לא יכול. השימון נכנס לתגר, בדרך הוא משלם הרבה, הוא משלם 24,000 שנפלו, הוא משלם דמיר בן סלו, הוא משלם... גם שלומיאל בן צורי שעדיין משלם, בין לפי הגרב, בין לפי המערל, בין לפי... איך שלא נפרש, שבאיזה מקום הוא לא היה מספיק בעוצמה בשביל את הכל לנקות. אבל את הסוף זה עולה הרבה, הרבה יותר עמוק. השוד הזה של שמעון, בסודם, יש לשמעון סוד גדול. זה הסוד שהתברר לאחרונה, איך לוקחים נקודה אחת כזאת ומצילים אותה ומביאים, וזה מה שרמוז בשאול בן הכנעני. אלה הם יסודות קבליים שהבן יהוידע בגמרא בסנהדרין פ"ב, על הגמרא הזאת, על חמש השמות האלה, גם הוא הביא בשם הארי. הנה רבנו הארי גילה קצת מניין כוסבי וזמרי, וזה הולך דברים גדולים. חיבי, חיביה, הנחש, זה מגיע עד לנחש, עד ליסודות הבראשיתיים הראשונים מתגלגלים כל הדברים האלה. גם מפרשי רש"י עסקו בהבנת הזה, אז מי שרוצה יראה, כבר אין זמן, איך רבי המזרחי, איך הגור אריה מסביר כל. שמעון ודין, ולכן יש לו את דינה, ולעתיד לבוא הכל עומד על הדין. סתום. וההבנה של הסתום הזה באה על ידי מהלכים עמוקים. להבין שישנם חידות, ואתה מהחידות הללו רוצה לגזור תשובות להווה. ואתה מהחידות הללו רוצה לגזור דברים, איך זה למעשה, זה מסוכן. אבל הציבור שלנו הרי רגיל לסיכונים. הרי באמת יש כאלה שאומרים, תעזוב, אני לידי, לא רוצה. אבל יש כאלה שהם שמעון, שהם לוקחים חרב, שהם נלחמים, שהם הולכים לשכם, כפשוטו וכמדרשו. כשהם יוצאים בשלום, אז הם הרבה יותר גדולים. אז יש כאלה שאומרים, תעזור אותי, אני לא רוצה לקחת את הסיכון. לפעמים, כשהוא לוקח את הסיכון, אז נדבק בו שאול בן הכנעני. אבל להבין את המהלכים העמוקים האלה, זה מופיע בפרקום הנוסף בפרשה מיד בתחילתה. ויגש אליו יהודה. אז הכל שואלים, במה יהודה חידש? יותר מה שכולם יודעים את הסיפור, כולל יוסף, כולל כל האנשים שהיו שם בזה. אז כתוב, אז יש בשפת אמת קצת הסבר, אבל מהשילוח בצורה נמרצת מאוד. הנה זה הכוח נתן השם יתברך בשבט יהודה, שאינו מייאש עצמו לעולם, עד כי יראה שיעבור עליו מה. והנה בפרשה הקודמת אמרו, איננו עבדים לאדוני. ומה היה קורה אם היה לוקח את כולם לעבדים? אז גמרנו שותקים ונשארים, והיה נראה שהתחיל לייאש את עצמו. אצלנו בהיגש אליו יהודה זה תשובה שיהודה עושה למה שהוא התייאש בהתחלה, שאמר איננו עבדים. מי ביקש לך? הוא אמר להם ככה אלגנטי, אתם תלכו לשלום לאביכם, רק את בנימין אני לוקח. מה הם לקחו את כולם? היה נחשב בעיני יהודה כשגיאה מה שהתחייב את עצמו להביא בשני עולמות על בנימין. ובזאת הפרשה התחזק מאוד בפני השם ידברה, שאף שעשיתי שלא כהוגן, מכל מקום יש יכולת ביד השם יתברך להושיע לי. וזה ויגש אליו יהודה. אליו, היינו במעמקי ליבו עד שהיה מוכר להתוודל אליו. כי כל הפסוקים האלה הם טענה נגד השם יתברך. ויהודה היה סבור שעומד לפני מלך גוי ומתווכח איתו. וכאשר שלח להם השם יתברך הישועה, אז ראו שגם למפרע לא היו בסכנות. כי באמת היו מתווכחים עם אחיהם. וכן לעתיד. אשר יושיענו השם יתברך ויפדנו, אז יראה לנו השם כי לא היינו בגלות מעולם ולא משלה עלינו שום אומה, רק השם לבדו. וזה מה שכתוב, בעוד מעט ואין רשע, והתבוננת על מקומו בעינינו. היינו בעוד מעט, התבטל הרשע. וההתבוננות תהיה בבינת הלב, ואם תרצה להבין את מקומו בעינינו, תראה כי לא היה בו שום כוח. ויגש אליו יהודה, כשאתה מאמץ לעצמך להבין שישנם סוגיות סתומות במקרא, בהיסטוריה, בהווה סתום, מדי סתום, מה יהיה עכשיו, מה יהיה עכשיו, גיבלת? איך יהיה, מה יפשל פה מתוך העסק הזה? היגש אליו יהודה, אז אתה ניגש אל הפנימיות, ניגש אל עצמו, אתה צולל במעמקי הסתום הזה ואתה מבקש להבין מה יש בו בפנימיות, מה המהלך הפנימי הזה. המהלך הפנימי הזה, כשהוא יוצא אל האור, מתברר לך דברים אחרים לגמרי. לקחת סיכונים, להתמודד עם בעיות, לסמוך על הזקן. כשהם הלכו לשכם, אז הם היו פתוחים על הזקן הזה. הם לקחו את החיים בשכם, ושם היו סמוכים שהזקן הזה יושב שם בבית. סוד גדול שגלום פה. הסוד הזה עתיד להתגלות, עתיד להתפרש, ואז יתברר. אלה שירדו לשכם, אלה שנאבקים, אלה שקיבלו את האתגרים, אם הם מצוידים בכוח של הזקן הזה, אם הם מבקשים ששלומיאל בן צורי שדאי הצדיק יהיה,